אנחנו לומדים מעשה מבין מלך ושפחה שהתחלפו. אנחנו עוסקים בסיפור הזה, הסיפור מאוד מאוד עמוק. בן מלך ושפחה שהתחלפו, ירדו לעולם הזה והתבלבלו בתפקידים. בן המלך, בת המלך אולי, הנשמה, היא למטה, ובן השפחה הוא למעלה. סדרי עדיפויות שונים, סדרי עדיפויות מעוותים אולי אפילו בעולם הזה, וראינו איך, מה עובר עליהם, מה שעובר עליהם, כל ההתגלגלויות, והנה הנה נוצר כאן איזשהו חיבור מעניין, הם מפגשים ביחד, בין המלך והשפחה נפגשים ביחד באותו יער, ונכנס כאן לסיפור גיבור נוסף שנקרא איש היער. איש היער בסיפור אצל רבי נחמן זה הצדיק. אז המפגש עם איזה אדם שהוא לא אדם, כן? אולי קצת נקרא, ראינו את זה בשבוע שעבר, איך הם... כן, הנה, אז אולי קצת נקרא מהפסקה השנייה כאן. דיברנו גם על החוכה והתלולה, כן? דיברנו על החוכה הגדולה מאוד, שהיום צוחק מן הלילה. העובדה שכשאדם יורד לעולם הזה והסדרי העדיפויות שלו מתבלבלים, שבין המלך הוא בין השפחה ולהפך, אז צריך כל יום שהיום יצחק מהלילה. אמרנו שזה שצחוק, זה בעצם איזשהו משהו שעוזר לגשר על הפער. עבר יום, והיום הזה תובע את שלא, לא ניצלו אותי, לא השתמשו בי כמו שצריך. למה שיבוא הלילה שאחריי? יש כאן איזה פער בלתי נתפס, וכדי להצליח לעבור על הפער הזה, אז צריך לצחוק. צחוק הוא צחוק. יש כאן איזה יציאה מן החוק, שמאפשרת לנו להמשיך לעבור לדבר הבא. בואו נתחיל מהפסקה השלישית כאן בדף שלכם. בתוך כך פגע באדם אחד ונתבהל מתחילה. אך אף על פי כן היה לו לנחמה קצת מאחר שמצא כאן אדם ושאל אותו האדם איך באת לכאן. וחזר הוא ושאל את האדם הזה איך באת אתה לכאן. השיב לו אני ואבותיי ואבות אבותיי נתגדלנו כאן. אבל איך אתה באת לכאן? כי לכאן לא יבוא כלל שום אדם מן היישוב. ונתבהל כי הבין שאין זה אדם כלל. מאחר שאומר שאבות אבותיו נתגלו כאן, ואדם מן היישוב אינו בא לכאן. על כן הבין שוודאי אין זה אדם כלל, אף הפי כן לא עשה לו כלל בקרבו, אדם היער. ואמר לו אדם היער, מה אתה עושה כאן? השיב לו שהוא רודף אחר הבהמות. אמר לו האדם הנ"ל, חדל לך לרדוף אחרי האבונות. כי אין זה בהמות כלל, רק האבונות שלך הם מוליכים אותך כך. די לך, כבר קיבלת את שלך, היינו העונש שלך כבר קיבלת, ואתה חדל לך מלרודף אמות. אז בעצם האדם הזה, איש היער, כן, הוא לא אדם. מה הכוונה לא אדם? הוא חי כאן, הוא אדם, הוא כן. מעניינים אותו דברים שלא מעניינים את האנשים הרגילים. התאוות הרגילות שמניעות או מושכות את האנשים הרגילים, את הבינוניים, את הפחותים מהם. את האדם הזה, איש היער, זה לא מעניין. יש לו סדרי עדיפויות אחרים לגמרי. בעצם, אפשר להגיד שהאב טיפוס של הצדיק זה משה רבנו. אתם מבינים שמשה רבנו הוא... זה לא שהוא אדם שיודע הכי הרבה תורה. הוא מציאות אחרת לגמרי. איש האלוהים, כן? איש חציו אלוהים. זה מציאות אחרת. זה משה רבנו, ובמילא גם כל תלמידיו, הוא חושב על כל דבר אחרת. הוא לא רק חושב או יודע או לומד את התורה אחרת. הוא גם קושר את הנעליים אחרת. בסדר? אילו, הוא גם ודאי אוכל אחרת, אם הוא אוכל. הוא קושר את הנעליים אחרת, הוא שותה מים אחרת, הכל אחרת, זאת מציאות אחרת לגמרי. שקוראים לה לא אדם. אלא צדיק. צדיקים האמיתיים מתרחש בהם תופעה, מתחוללת בהם תופעה, בדרך כלל, ככל שאתה מתקרב לתופעה, אתה מתרגל אליה. כן? ככל שאתה... בהתחלה מתלהבים, לאט לאט מתרגלים. זה ככה נכון ביחס לתופעות, ככה גם נכון ביחס לבני אדם. בהתחלה, אור עושה איזה רושם גדול. אבל לאט לאט מתרגלים ורואים שגם למלכת אנגליה יש לה זמנים פחות טובים בחיים. בסדר? כאילו, היא לא כל הזמן מלכה. לפעמים היא אולי כועסת, לפעמים היא גם... כן? אבל הצדיקים הגדולים, האמיתיים, ככל שאתה מתקרב אליהם, אתה רק רואה כמה הם גדולים בדברים הקטנים. זה שאדם הוא גדול, בגודל זה צדיק. אבל כשאתה פוגש צדיק שהוא גדול גם בקוטן, כל דבר, ביחס לזולת, ביחס לרכוש, ביחס בדרך ארץ, אתה רואה, אתה לא מצליח, כל דבר, אתה פוגש את הגודל בכל קוטן. וואו, זה לא אדם. לאדם רגיל יש לו זמנים של גדלות, זמנים של קטנות. אבל אנשי המעלה, צדיקים האמיתיים, כן? עכשיו, מה שעוזר במפגש, הרי המפגש הזה עם איש היער, עם הצדיק, הוא יכול להיות סוג של מפגש טראומטי, כי אנחנו, לא יודע, מערת נפשו, לפחות לפי שיטה אחת, שאדמור הזקן אומר אותה בספר התניה, הצדיקים, ראה הקדוש ברוך הוא צדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן בכל דבר דבר. זה נשמות מיוחדות, ממש כך. נשמות מיוחדות שמגיל צעיר מאוד הן כבר מבינות פחות או יותר שהן מיועדות לדבר הזה. היום הרב עובדיה יוסף, שון לציון, עבר ניתוח, קדוש ברוך הוא, ישלח לו רפואה שלמה, יאריך ימיו, יחזור לתנועה ראשון, ללמוד וללמד, לפסוק הלכות לכלל ישראל. הרב עובדיה בגיל 9, הוא יש לו מחברת, ילד בגיל 9, שהוא קורא לה יביע עומר. גיל 9. הוא אומר, אני נועדתי להיות גדול הדור. אני יודע שיצחקו עליי, אבל לא אכפת לי. בגיל 9 הוא כבר כותב פסק הלכה. בגיל 17 הוא מוציא לאור יביע עומר חלק א'. אני אגיד, לא יודע מה אתם עשיתם בגיל 9, אבל אני בגיל 9 עשיתי דברים אחרים. בסדר, לא. זה, יש עוד דוגמאות לזה. אנשים שמגיל צעיר מאוד, כבר ידעו, אז אבל מה שזה עושה לנו, המפגש עם האנשים האלו, זה שם אותך באיזה מקום, אחר לגמרי, בתוך כל המרוץ של החיים, היכולת לשמוע, חדל לך לרדוף אחרי האבונות. זה, אם אומר לך את זה, זה פרופסור בקתדרה, שמדבר על, לא יודע מה, ובחוץ חונה האוטו שלו, המשוכלל, זה נשמע, זה דעה נכונה, אבל כשאומר לך את זה, מישהו שכל הווייתו היא כזאת, זכיתי בצעירותי להיות קצת אצל הרב רפואי לוין, זכר צדיק לברכה. זה לא רק מה הוא אמר, זה פגשת מישהו, הבן של רב אריה לוין, כל המציאות שלו הייתה מציאות אחרת. הרגשת שאתה נוגע במישהו שהוא קודם כל איזה 100 שנה, לא חי היום, חי היום לפני 100 שנה, מבחינת הפשטות והמסירות נפש והצניעות והצדיקות. וכשהוא דיבר איתך, זה היה... אחרי הפגישה איתו הייתי הולך, לא רק הדברים שהוא אמר, כל העולם היה, הכל היה משתנה. פוגש מישהו שהוא אחרת, מציאות אחרת. וככה זה עם כל הצדיקים. כן? אז אמר לו האדם ענה לצדיק, חדל לך לרדוף אחרי אבונות. עכשיו תשימו לב, מה העונש? אנחנו חושבים, יש לנו איזה מין תפיסה כזאת, שיש, אדם עושה עבירה, ואז הוא מקבל עונש על העבירה. לא. בשמיים אדם מקבל עונש. אדם עושה עבירה, והעונש שלו זה העבירה הבאה. זה העונש. לא צריך להעניש אותך עונש חיצוני. אדם מעשן סיגריה, העונש שלו, של הסיגריה, אתם יודעים מה הוא? הסיגריה הבאה. זה העונש. חוץ מזה, אולי הוא גם פוגע, אבל העונש שלך שאתה עכשיו יותר משועבד להתמכרות מה שהיית מקודם. זה העונש. שאתה מכניס את עצמך לאט לאט לתוך איזה מין בועה כזאת, לתוך איזה מין מסגרת שהיא יותר ויותר קובלת אותך. ואם לפני כן היית מדי פעם עושה איזה אבון, עכשיו אתה כבר עודף אחרי האבונות. מכר אליהם. אמר לו האדם, ענה לך, חדל לך לרדוף אחר ההבנות, כי אין זה בהמות כלל. והתירוץ, מה בסך הכל עשיתי? אני קצת רודף אחרי החיים הטובים, קצת רודף אחרי הנפש הבהמית, קצת שיהיה. זה לא מרדף אחרי הנפש הבהמית, זה מרדף אחרי אבונות. אם אתה רודף, זה אחרי אבונות, זה אחרי תאוות. כי אין זה בהמות כלל, רק האבונות שלך הם הולכים אותך כך. די לך, כבר קיבלת את שלך, ומה היה העונש? היינו העונש שלך כבר קיבלת, ואתה חדל לך מלרודפם אותה. אני רוצה לומר במאמר מוסגר, בדיוק היום יצא לי לנסוע עם זה נהג מונית. כל פעם אני נוסע, עולה לי איזה נהג מונית צדיק אחר. עולה נהג מונית, בחור חמוד, זה, אין לו כיפה על הראש, אבל הוא דיבר איתי כל הנסיעה, על מה הוא דיבר איתי? על השבת. שבת, מה זה שבת? תפילות, בית כנסת, רק שבת. מה עושים בלי שבת? הייתי משתגע בלי שבת. רק דיבר איתי כל הנסיעה רק על השבת. הוא דתי, אשתו עוד לא דתייה, שבת. השבת מכריחה אותנו להפסיק לרדוף אחרי הבהמות. פשוט מכריחה אותנו. כמעט אפשר, קשה מאוד להכריח, אפשר תמיד להתחכם, אבל אם אדם טיפה זורם עם השבת, אז הוא, על כורחנו אנחנו מתנתקים מהיום יום מההווה, כי יש סעודות טובות וטורחים הכל לפני שבת וכולי. אין טלפונים, אין מיילים, אין אס-אמסים, אין פייסבוק, אין פקסים, אין כלום. כל הדברים שקושרים אותנו לכאן ועכשיו, לטו-טו-טו-טו-טו, אנחנו פוגשים בצורה משמעותית, בצורה רחבה, פוגשים תכנים שקשורים אל הנצח, שזה פרשת שבוע, ותפילה. עכשיו בוא תזרום עם זה. עכשיו השבת שמה לך בפרופורציה את כל ימות השבוע. תנסו לדמיין איך זה בלי. כלומר, זה לא נגמר, זה כל השבוע אתה סביב הדבר הזה, המיילים, הפייסבוק, כל מה שחזר, לא עוצר לרגע אחד, עולה על הזהר ומסתכל רגע על החיים שלך, מימין, משמאל, מה קורה. אם אין את הדבר הזה, אז אתה קורא, השבת זה איזה מין תחנה הכרחית שעוזרת לנו לעצור מן המרדף. כמובן, מה עשה היצר הרע? רע שיש כזאת תחנה משמעותית, אז הוא מוצא כל מיני דרכים להשתחל. אז אפשר לקנות 2.5 קילו עיתונים, ואת כל המהומה שלא הספקנו להתעדכן בכל השבוע, לבזבז אליה את ימי השבת העיקרים. אבל יש פה הזדמנות עצומה להיכנס פנימה. עצומה. קשה מאוד לייצר דבר כזה בכוחות עצמנו. באה השבת ואומרת לנו, תעצרו, הנה, נתן לכם זמן לעצור. זמן פנימה. אתה חדל לך מלרודפה מאוד, בוא עמי ותבוא למה שיאות לך והלך עמו. זה תוכחה של צדיק. כן? מה זה תוכחה של צדיק? אפשר לתת תוכחה של איש מוסר. אתה פושע, אתה אין לך בגן, תקבל עונש. הצדיק, איך הוא מוכיח? הוא אומר לך, אבל אתה בן מלך. לא מתאים לך. זה לא מתאים לך להיות במקום הזה. יש פסוק במשלי, מוסר השם בני אל תימס. אז מפרשים את זה בחסידות. מוסר השם, מה המוסר של השם? בני, אתה הבן שלי! אל תמאס את עצמך ותתעסק עם כל מיני... זה לא מתאים לבן מלך תעסק עם גוגוים. זה לא שייך. אני גדול, לא ידעתי. כלומר, ככל שאתה מספר לאדם יותר את גדלותו, מודיע לו את גדלותו ליחיד או לכלל, ככה הוא מבין, רגע, אז אם אני כזה חשוב, כבר לא מתאים לי תעסק בשטויות. אז אומר לו, בוא ותבוא איתי למה שיאות לך והלך עמו. ונתיירא לדבר עמו ולשאולו, כי אדם כזה פנפתח פיו ויבלענו. היינו שזה הבן מלך, האמת, הלך עם אדם היער, והיה מתיירא לדבר עמו ולשאול אותו דבר, פנפתח פיו ויבלענו, כי הבין שאין זה אדם כלל והלך אחריו. יש יראה מהצדיקים. אני זוכר בפעם הראשונה, שנכנסתי לרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, לשאול אותו שאלה. זה לא הפעם הראשונה שראיתי אותו, כי ראיתי אותו בתור נער, בתור נער, בכיתה י' הוא הגיע לישיבה תיכונית שלנו, בתור רב ראשי. זה היה פעם ראשונה שראיתי אותו בקרוב כזה, באתי לירושלים, שואל אותו שאלה, זה היה... נכנסתי אליו לחדר, הוא היה לבד, הוא היה לידו עוזר. מרוב שנבהלתי מהמראה שלו, שהיה כזה כאילו קדוש, שכחתי מה אני רוצה לשאול. ממש, מרוב הבעלה, שכח, הסתכל עליי. שאלתי איזה שטויות, משהו... קיצור, אחרי זה צריך עוד פעם לשאול, אחרי זה צריך לשאול עוד פעם, את אותה שאלה, כתבתי אותה כדי שאני לא אשכח, אני זוכר את ה... שפשוט נבהלתי, נכנסתי. זה מפחיד. אתה עומד ליד אנשים, אני אומר לכם, יש אנשים צדיקים, אתה עומד ליד אדם, זה יראה. כי אתה מרגיש, אתה עומד ליד מישהו שהוא...
הוא לא נמצא כאן בכלל, יש להם עולם אחר לחלוטין.
יש צדיקים יותר מאירי פנים, יש כאלה יותר תקיפים, יותר דין, אבל יש טבע הנפש, כמו שאצל כל אחד מאיתנו יש טבע הנפש של יראת שמיים, אז טבע הנפש כשהיא עומדת ליד מישהו שהוא גדול ממנה ביראה, שהיא מתבטאת אליו, שזה יראה כלפיו. אז כן, הצדיק הוא לא סחבק. הוא לא... יש כלפיו יראה, פחד. צריכים לראות איך אנשים מתייחסים לגדולי ישראל האמיתיים. איזה יראה יש רק לעמוד במחיזתם. בתוך כך, פגע את חברו. שירדף, לכן חזל אומרים, תיזהר, יש שני ממרות, חזל אומרים, נכון, זה, ואין ניזהר בגחלתם של חכמים, שעקיצתם, עקיצת הקרב, ונשיכתם, נשיכת נחש, וכן, ועקיצת שועל, נראה לך שהחכם הוא מאיר פנים, וזה, אז אתה יכול כבר להסתחבק איתו, תיזהר, זה מאיר פנים, אבל צריך יראה. יש במסכת בבא בתרא, יש אגדות רבא בר בר חנה. אגדות מוזרות, כל מיני סיפורים, שאתה לא מאמין איפה. נראים ממש מוזרים. ולרב קוק יש על זה פירוש, לאגדות האלו. אחד הפירושים, אחד הסיפורים מספר, אומר רבא בר בר חנה, פעם אחת נסענו בים, וראינו אי, אז עלינו על האי הזה, ועשינו, דגנו זה דג, ואז הדלקנו אש, ועשינו... בישלנו אותו, ופתאום האי הזה זז, והתהפך והתברך בכלל שזה לוויתן, שהיינו עליו, והוא השתפך אותנו בכמעט טוון. אומר הרב קוק, בפירוש שלו, לאן היה, לוויתן, הכוונה זה תמיד שם קוד לתלמידי חכמים. נון ימה, אינון אלו תלמידי חכמים, כך כתוב בזוהר. אז אומר, רבו רבו חנה, פעם אחת עליתי על, כאילו, עלינו על איזה גב שתמיד חכם, אתה חושב שאתה מכיר אותו. אתה אומר, כן, הוא אגיד ככה, אגיד ככה, התחלנו ככה להתנהג רגיל. פתאום הוא הפך אותנו, פתאום אתה מבין שאתה בכלל לא מכיר, אתה לא יודע, אפס קצה הוא תראה. אז לכן צריך להירא. את השם אלוהיך תירא, זה פסוק חשוב מאוד, למה? כי היה תנא, שקראו לו רבי שמעון העמסוני, שיש אומרים שזה נחומש גם זו, שהיה דורש את כל האתים שבתורה. כל מקום שכתוב את זה בא לרבות משהו. כבד את אביך ואת אמך, לרבות אחיך הבכור, נכון? בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ, כן, לרבות. שלא תגיד שזה מישהו אחר ברא, לכן על זה הדרך. אז הוא דרש את כל העתים שבתורה. כל מקום שכתובת, הוא מסביר לך מה זה בא לרבות. עד שהוא הגיע לאן? הפסוק, את השם, אני לא הולך עתירה. הוא אומר, מה זה? וכי אפשר לראות מישהו חוץ מהקדוש ברוך? אין אפשרות. אז הוא רוצה לסגור את הבית נדרש, להגיד, כל מה שדרשתי, הכל היה בטעות. אמרו לו, מה אתה עושה עם כל השנים שלמדת התורה? הוא אמר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, ככה אקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא, אמר לו, רבי, תנוח דעתך. את השם, אני לא הולך עתירה לרבות תלמידי חכמים. יראה. מאנשים מיוחדים, אנשי מעלה, שהנשמה שלהם שליטה על הגוף. פחד. מספרים על הארי, היו מפחדים מהארי, בצפת. היה רואה את החטאים על המצח, היו הולכים ככה. יש, גדולי ישראל שמפחדים מהם. טוב, בתוך כך פגע את חברו שרדף אחרי הסוס, כנזכר לאל, והזכרנו שמרדף אחרי הסוס, יש מרדף אחרי בהמות, יש מרדף אחרי סוס. סוס זה מרדף אחרי הכבוד. אדם רודף, רודף, זה אמרנו, קליפה יותר קשה אפילו מהתאוות. כי התאוות, ככל שאדם מזדקן, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לחזור בתשובה. לוקח מאיתנו את התאוות. יש בספר קהלת תיאור שלמה המלך מתאר את ההידרדרות הפיזית של האדם. בהתחלה לא רואים אותו, אחרי זה כבר קצת פחות תואמים, אחרי זה לא שומעים, מה אמרת? מה אמרת? לא שומע. אחרי זה לא מריחים, פתאום כבר אי אפשר ללכת, הרגליים רועדות. ולקיצור, לאט לאט נפרדים מכל הכוחות, כדי שאדם יבין, חלס, מספיק, כבר זה לא, אי אפשר כבר לאכול, אין שיניים, אתה כבר לא יכול, אתה אוכל גרבר, כמו איזה תינוק. יאללה, עזוב אותך מתאבות, תכף אתה כבר רגל וחצי בחוזר הביתה לעולם האמת, תתחיל להתאפס על עצמך. אבל כבוד, זה אנשים, גם עד השנייה האחרונה, אנחנו יכולים לריב על הכבוד שלהם. איפה יקברו אותי? שמעתם, שלא תעיזו לקבור, אני רוצה להיות, תעשו לי. עד השנייה האחרונה. אנשים מדירים את הילדים שלהם מירושה, כי הוא פגע בי. אתה אומר, עוד שנייה, אתה אומר, שמה ישראל, אתה כבר אומר, לא, אני אראה לו מה זה, הוא יזכור אותי, גם אחרי שאני אמות, הוא יזכור אותי. היה גבה אחד. בדיחה, כן, להעיר אתכם, אתם איזה. גבה אחד, מה לא עשו לו? אז יריקות בבית הכנסת, ירקו עליו, כיללו אותו, סתירות, ביזו אותו כל הזמן. כל פעם היה מגיע לבקש כסף מאנשים שתרמו, איך מפה? יום אחד בא אליו, אבא שלו, הבן שלו אומר לו, אבא, תראה, אתה גבאי, לא מכבדים אותך, לא שמים עליך, לא עושים מה שאתה אומר, אפילו חלק מבזים אותך, חלק נותנים לך מכות, מספיק. מה, אתה לא מקבל את זה מזכורת, זה חינם, מה אתה צריך את זה? אומר לו, ומה, הכבוד זה לא משהו? יש כבוד להיות לזה. כל כך, אתה תפוס בזה, שאתה אומר לו, שאתה, אני אקבל ביזיונות, העיקר ש... תגידו, אני הייתי, הייתי גבאי. זה נקרא לרדוף אחרי הסוס. סוס זה חיה גאוותנית. הראש למעלה. חמור, יש לו ראש למטה. בהמה, פרה, יש לה ראש בגובה של, של החלק האחורי שלה. מבינה מה היא? סוס, הוא נסה, נשחק אותה כזה. צועל, איזה... סוס יש לו, אתם יודעים, סוס לא ישן, הוא לא, לא שוכב. הוא ישן בעמידה. לא בכבוד שלו, ל... הוא כל הזמן צריך לעמוד. חיה גאוותנית. זה נקרא לרדוף אחרי הסוס, לרדוף אחרי הגאווה, וזה אני אומר, זאת קליפה יותר הרבה יותר מסוכנת מהתאוות, כי זה יכול ללוות את האדם עד יומו האחרון. פגעו לי בכבוד, פגעו לי בזה, אה? יש לכם את זה או שאתם נקיים? אני רואה שאין לכם את זה. אני, יש לי את זה לפעמים. כן. אה, עוד לא יתה. מה? פחדנית, או שהיא... כן, או שאפשר לאלף אותה, שלא תפחד. להרגיל אותה ל... כן, כן. הרבה פעמים הגאווה זה סוג של פחד. אדם שאין לו, אין לו ביטחון עצמי, הוא כל הזמן זקוק לקבל, כל הזמן זקוק לקבל חיזוקים מהסביבה. זה הגאווה, זה הכבוד, חו לי כפיים. אדם שהוא מכיר את בערך עצמו, יודע, גם אם אני יישב מאחורה, לא יקרה כלום, גם אם אני... בסדר, אני יודע מה אני שווה. אני יודע כפר ריבונו שלנו למה אני שווה, אז גם אם לא כל היום מוכרים לי כפיים, אומרים לי איזה חמוד אני ואיזה ומחמאות, אני גם כן יודע להסתדר. אבל מי שהוא כל הזמן מפחד, הוא כל הזמן צריך שכל הזמן יחזקו אותו, כל הזמן קבל את הכבוד שלו. בתוך כך פגע את חברו שרדף אחרי הסוס כאן נזכר ליל, ותכף שראה הוא רמז לו, תדע שאין זה אדם כלל, ולא תישא ותיתן עמו כלל, כי אין זה אדם כלל. והלך מיד ולחש לו באוזניו כל זה שאין זה אדם כלל, והסתכל חברו, היינו האדם של הסוס, וירבי נסק עם לחם על כתפו, והתחיל להתחנן לו, אחי, זה כמה ימים שלאכל תיתן לי לחם, לכאן ואיך הגענו בפעם שעברה, ישיב לו כאן במדבר, אין מועיל שום דבר, כי חיי קודמים ואני צריך את הלחם בשבילי, ודיברנו בשבוע שעבר, ש... אולי נקרא עוד כמה שורות, אתן לך מה שאתן, ישיב לו מה תיתן לי, כמעט תוכל לתת לי בעד לחם במדבר, ישיב לו, אתן לך כל עצמי, שאמכור את עצמי לך בעד לחם. ונתיישב, היינו האדם של הבהמות. לקנות אדם, כדאי לתן לו לחם. וקנה אותו לעבד עולם. ונשבע לו בשבועות שיהיה לו עבד עולם גם כשיבואו ליישוב. והוא ייתן לו לחם, דיינו שיוכלו יחד ונעסק עד שיכלה לחם. דיברנו בשבוע שעבר, תפקיד הלחם. הלחם זה לשון הלחמה. תפקיד של הלחם זה ליצור את החיבור בין נשמה לבין גוף. אנחנו לא רוצים להיות רק נשמה. כלומר, לפרוש מהעולם ולזזל בגוף. הגוף הוא יקר לנו. התורה, אומר הרמב״ם, לא שונאת את הגוף. אנחנו חביבים את הגוף. כל השאלה, מי רוכב על מי? מי עבד של מי? מי עבד של מי? האם הגוף הוא העבד של הנשמה? הוא הנשמה, היא עבד של הגוף. האם החומר הוא העבד של הרוח, או הרוח היא שולטת על החומר. כן? וכאן, בסופו של דבר, כן, מה שכאן, העומק של הדברים של רבי נחמן, זה שהנשמה רוצה לשלוט, זה ברור. היא רוצה להיות למעלה. אבל בעומק גם הגוף מבקש, מתחנן להיות למטה. לא טוב לאדם שהצרכים החומריים שלו מובילים אותו. זה נותן לו סיפוק רגעי, מיידי, אבל הוא מהר מאוד נהיה אחר כך רעב שוב פעם. זה נותן לו איזה הנאה כזו או אחרת, אבל התסכול שב ועופף אותו. גם הגוף רוצה לחם. גם הגוף רוצה את החיבור הזה לנשמה. באמת. יש שני סוגים של רצון. יש רצון תחתון ורצון עליון. אני מדבר על הרצון העליון. אדם החליט שהוא עושה דיאטה. החליט שהוא... לא, דיאטה זה לא... אני לא אוהב את המילה הזאת. אדם שהחליט שהוא אוכל בריא. זה יותר טוב. החליט שהוא מהיום אוכל בריא. מפסיק לחוק מן השטויות וכל מיני. אוכל בריא. טוב, החלטה טובה, נכון? יופי. יוצא החוצה ממכון מהיר אחרי שהוכלית את ההחלטה הזאת, הולך ברחוב, עובר ליד אנג'ל. אה, מריח את הריחות, יש באנג'ל, מה הוא מכינים שם עכשיו? הוא רוצה עכשיו להיכנס, לקנות לו איזה, לרדת על איזה טורטיה באנג'ל וזה. אז מה הוא רוצה? לאכול בריא? או לאכול איזה עוגת טורט ככה כמו שצריך? מה הוא רוצה? תלוי. מה אתה שואל? הרצון החיצוני שלו, הרצון הלא אמיתי שלו, זה ללכת לאכול עוגה. הרצון האמיתי שלו, הפנימי, העמוק, זה לאכול בריא. מי ינצח? מה? לא, לאכול בריא זה לא חומר. לאכול בריא זה בדיוק הלחם שאנחנו מדברים עליו. זה החיבור בין רוחני לגשמי. אני מקבל את זה מכאן, ההחלטה מגיעה מכאן. יש לי גוף, קדוש ברוך הוא נתן לי גוף, אני צריך לזון את הגוף הזה, לדאוג לו, כאן אנשי הכיתת גמרא שלי מכירים את זה, צריך לזון לגוף הזה, לדאוג לו, לתת לו חומרים טובים שהוא יוכל לבנות את עצמו, כדי שהגוף יהיה בריא, כי מהיות הגוף בריא, אומר הרמב״ם, מדרכי עבודת הבורא הוא. גוף בריא, אז הוא לא מעסיק אותי, הוא מתפקד, הוא זה, מקבל את מה שלו, ומאפשר לי להתעסק בדברים נוספים. אם אני אוכל רעל, קו נטוי, זבל, קו נטוי, דברים שהם לא מזילים את הגוף. אני לאט לאט צובר מחלות, הגוף כונס לתוכו פסולת, שתתראה בסופו של דבר בצורה של מחלות וכו' וכו'. אז ההחלטה מכאן. הבריא הוא לא תמיד הטעים, הוא לא תמיד הערב. המועיל זה לא תמיד הערב. אז אני החלטתי מכאן לאכול את המועיל, אבל פתאום אני יוצא החוצה ואני רואה את הערב. עכשיו מי ינצח? תלוי, תלוי מי שולט. אבל באמת, 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 האינדיקציה היא תמיד מה קורה אחרי. אם האדם מתגבר, עבר את אנג'ל, נכנס לחנות פירות, קנה לו עצמו הענבים, אכל, תחושה יש לו? עמדתי בניסיון. שמחה. אם הוא לא יתגבר, נכנס לאנג'ל, הוציא זה וזה, ברגע שהוא אוכל טוב לו, הפסוט, דקה אחר כך הוא אומר, אוף, למה? הכשלתי, כאילו, לא טוב. זה אינדיקציה, מה אתה רוצה באמת? גם הגוף רוצה לחם, גם הוא רוצה חיבור, גם הוא רוצה להיות קשור למשהו גבוה ממנו. ולכן, בן השפחה האמיתי, שהוא כרגע בן המלך, מוכר את עצמו לעבד עולם לבן המלך. בשביל לחם. טוב, יפה. והלכו יחד, אחרי האדם היער, כנזכר לאל, וזה העבד הולך אחריו. עכשיו הוא קורא לו, תשימו לב, העבד הזה הוא בעצם, היה פעם בן מלך, שהוא היה בן שפחה, אבל עכשיו רבי נחמן קורא לו עבד. זה בן, כאילו, הוא לקח אותו, סיבב אותו, עד שהוא הביא אותו לסטטוס האמיתי. הגוף שלנו, הצרכים החומריים שלנו, הם בעצם עבד. לא בתור כינוי גנאי, עבד, יאללה, אלא עבד בתור עבד צריך לדאוג שמה? שיעבוד. אבל לא שיקבע את המדיניות. צריך לדאוג שהצרכים החומריים של האדם, הצרכים הבהמיים, יעבדו, הגוף יעבוד, יהיה תקין, הכל יהיה בבריאות, אבל זה רק עבד. לא, הוא קובע את המדיניות. מי שקובע את המדיניות זה האדון. ואז הלכו יחד אחרי אדם היער, וזה העבד היה הולך אחריו. היינו, זה אדם של הסוס שנמכר לעבד לאדם של הבהמות, הלך אחריו, אחרי אדם של הבהמות, ושניהם הלכו אחרי אדם היער. ועל ידי זה הקל עליו קצת. כשצריך להגביע איזה דבר או איזה עניין, אחר היום צווה עליו דור. היינו, על זה האדם של הסוס שנמכר לו לעבד, שיגביע לו, יעשה לו רצונו. הלכו יחד אחרי אדם היער כנזכר לאל, ובאו למקום שהיו שם נחשים ועקרבים ונתפחד מאוד. ומחמת הפחד שאלת אדם היער, איך נעבור כאן? ישיבה לו, גם זה ייפלם. אלא מה, איך תיכנס תבוא לביתי, והראה ביתו שעומד באוויר, ואיך תיכנס לביתי? והלכו עם האדם היער הנעל והעביר אותם בשלום, והכניסם לביתו והכילם והשכם והלך לו. פה אנחנו נתקלים, עד עכשיו דיברנו על, 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 על תאוות, על בהמות, על כבוד, על סוס. הכל סוגים של מניעות שונות בחיים. וכאן אנחנו מגיעים לעוד מניעה. שהיא אחת המניעות הגדולות בדרך לשינוי. וזה פחד. פחד. פחד מנחשים, פחד מהקרבים. פחד מנחשים, הכוונה מהנחש ההוא. מהנחש ההוא. אני לא יודע אם אתם יודעים, עכשיו זה עונה של, צריך להיזהר, זה עונה שהנחשים עכשיו נושכים, מקישים. אבל בעצם כולנו, כולנו נשוכי נחש אנחנו, מהנחש הקדמוני, שהקיש את המין האנושי, וטפטף לתוכנו ערס של פחד, של ייאוש, של ספק, צריך להתגבר עליו. לדבר עליו. הוא אלוף בלהפחיד. בעצם הוא עובד כמו ארגון טרור. הנחש. הרי ארגון טרור לא יכול לנצח מדינה. אין לו כוח. הוא יכול לגרום לאזרחים לפחד לעלות על אוטובוס. הוא יכול לגרום לאנשים להימנע, שיהיה בבתים, לא לצאת לטייל. זה הניצחון שלו. הנחש עובד בטרור. אומר לאישה, נכון שאלוהים אמר לכם לא ולא 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 ולא? עכשיו זה כזה שקר, הרי הקדוש ברוך הוא אמר, אלוהים בפרשת בראשית אומר לאדם, בעיקר כן, לאכול, לעבוד, לשמור, לעובדה או לשומרה, לפרוט ולרבות, ובסוף הוא גם אומר משהו אחד לא, ומהעץ הזה לא לאכול, אבל הנחש מפעיל טרור והופך את כל התמונה, ותראי איזה חיים, איזה פחד אפשר לזוז. מפחיד אותה. הפחד משינויים, המקור שלו זה מהנחש. הולכים פה עם איש היער, והוא כנראה הולך לשנות להם את החיים. אבל זה מפחיד. מה זה אומר? על החיים שלי. מה אני אצטרך, איך הם ייראו, איך אני אראה, איך הלבוש שלי ייראה, איך הפנים שלי ייראו, אני אצטרך לזקן, אני אצטרך עם כיפה גדולה, אני אצטרך עם ציצית, אני צריך למכור את כל הדיסקים של אתניקס, איך אני אסתדר עם כל הפחד. קולות של חולשה באוזן, אתה לא מסוגל, אתה לא באמת תעמוד בזה, אתה תתחיל ואחרי זה תתחרט, אתה תלך לאחור, אתה סתם מתלהב. כל זה קולות של הנחה, של חיוויה, הרשע, ששם בתוך האוזן, מטפטף את תוך האוזן קולות של חולשה, צריך להתעלם ממנו, לעבור דרכו, ולהגיע אל הבית של הצדיק. אל הבית של אדם היער, אל מציאות אחרת. אפשר להגיד שבעצם אנחנו פועלים. עיקר השינוי שאדם יכול לפעול על עצמו מתרחש בתוך משהו שקוראים לו בית. או בית מדרש, או בית תלמוד, או בית ספר, או בית רגיל. כלומר, איזה מין יציאה מהרחוב, מהתנועה, מן התנועה ההמונית. וכניסה לתוך בית. ישיבה זה סוג של בית. מציאות אחרת שמבדלת אותך מהמציאות ההמונית. וזה היה משמש עם עבדו הנזכר ליל ככל שהיה צריך. וחרה לעבד מאוד על אשר נמכר לעבד בשביל שעה אחת, שעה צריך לחם לאכול. כי אתה יש להם מה לאכול. רק בשביל שעה אחת יהיה עבד עולם? והיה מתענח וגונח, איך באתי למידה כזו להיות עבד? ושאל לו הבן מלך, שהאמת שהוא האדון שלו, ובאיזה גדולה היית שאתה מתענח על שבאת למידה זו? וישיב לו וסיפר לו שהוא היה מלך, והיו מרננים עליו שנחלף. כי באמת זה אדם של הסוס, הוא היה המלך, אשר באמת הוא בן השפחה, וגירש את חברו, ופעם אחת בא על דעתו של אותו בסבא נתחרט, והוא באים לבחרתו תמיד על המעשה הרע והעוולה הגדולה שעשה נגד חברו. הוא מספר לו את כל הקורות שלו. עכשיו, אני רוצה כאן שנבין את הדברים לעומק. אצל אנשים כערכנו, לא אצל צדיקים, צדיקים כמו שהזכרנו זה אנשים מיוחדים, זה אנשים כערכנו, ניסיון הוא בין לב היה קבוע כל החיים. זה שעברת פעם אחת משהו, זה לא אומר שלא יכול להיות חוזר ונאור. חוזר ונאור. אז למרות שבסיפור כאן הגוף, כן, החומר, בין השפחה כבר נמכר לעבד עולם, וזהו, כבר קיבל על עצמו את התפקיד שלו בתור עבד לבין המלך האמיתי, מדי פעם שזה התמרמרות. פעם הייתי, כן? אדם קיבל על עצמו כבר אורח חיים של קדושה ותורה וצניעות ועדינות וריסון. הוא שמח בזה. ומדי פעם עובר את איזו מחשבה, אבל פעם היה לי כיף, עשיתי מה שבא לי, היה לי כאילו, כשעובר איזה אופנוע, אתה נזכר, גם אני פעם הייתי על האופנועים האלה. כשעובר איזה, עובר ליד חוף הים, גם אני פעם הייתי. ואז בא איזה מין נקיפת מצפון, רגע, אבל אני כבר עברתי את זה, אז מה, אני עכשיו חוזר לזה עוד פעם? תשובה, כן. גלים, גלים. בנפש האדם זה לא עובד באבחת חרב, וגמרנו. אלא התמודדנו, ניצחנו, והוא לא מבטר. הוא מגיע עוד פעם. שוב פעם, מעלה את השאלות, את הספקות, צריך עוד פעם להתמודד, להסביר את זה עוד פעם מחדש. למה בחרנו ואיך שבחרנו? מה הסיבה? מה? ככה. פעם אחת חלמנו שהתיקון שלו הוא שישליך את המלוכה וילך למקום שעיניו יישאו אותו, וזה יתוקן חטאו, ולא רצה לעשות כזאת, אך היו מבלבלים אותו תמיד החלומות, שיעשה כאן נזכר לאל, עד שנגמר בדעתו שיעשה כך, וישליך את המלוכה, והלך באשר הלך, עד שבא לכאן, ואתה יהיה עבד. וזה, היינו, הבן מלך האמיתי, שמע את כל זה ושתק, ואמר, אראה ואתיישב, איך לנהוג עם זה. זה ביטוי של בן מלך. כן? זה ביטוי של בן מלך. הרי כאן הוא הרים לו להנחתה. הוא אומר לו, אתה יודע לך שאני בן המלך, ואותי החליפו, כאילו, יכול עכשיו ליפול עליו מה שנקרא. אבל בן מלך אמיתי לא מנצל את חולשת היריב כדי להפיל אותו, אלא הוא אוסף אותו אליו. בן המלך, אצלנו זאת הנשמה, לא עסוק קבל דקות את הגוף, לנצל איזה רגע של חולשה, שהאדם בדיכאון להגיד, יופי, עכשיו... עכשיו אני אראה לך מה זה. היא לא פוצחת באיזה סדרת טעניות כדי להחליש את הגוף. לא זו הדרך. צריך להתיישב ולראות איך אני מתנהג עם זה. איך אני כונס את העבד הזה אליי שהוא יהיה חלק, אומנם הוא יהיה עבד, אבל עבד של מי? של מלך. איך אנחנו יוצרים בתוך החיים שלנו זה איזון שמחבר גוף ונפש. איך אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא גם דרך הגוף? ולא רק דרך הנשמה. כל כך יפה. אראה ואתיישב איך לנהוג עם זה. בלילה בא האדם היער הנזכר לאל ונתן להם לאכול ולשתות. ולנו שם. ולפנות בוקר שמעו קול אחוכה הגדולה מאוד. כנזכר לאל, עד שכל האילנות היו רועשים ומזדעזעים, כנזכר לאל, והסיתו, היינו העבד הסית את בן המלך, לשאול את אדם היער מה זאת, ושאלו אותו, מה כל החוכה הגדולה הזאת סמוך לבוקר? השיב לו זה, חוכה שהיום שוחק מן הלילה, שהלילה שואלת את היום מדוע כשאתה בא אין לי שם. הלילה שואלת היום, תגיד איפה? שם זה מהות. למה הזמן עובר ואין בו מהות, אין בו תוכן? ואז היום שוחק ועושה חוכה גדולה, ואחר כך נעשה יום. כמו שהזכרנו, הוא צוחק כדי להתגבר על הפער הזה שעובר יום ועוד יום ועוד יום בחיים, ובין השפחה שולט. אין מהות. לפעמים אני מנסה ככה לדמיין את ה... אני עולה כזה לגובה מסוק ומנסה לדמיין את, ה... את החיים הזה. אתה רואה? עובר יום ועוד יום ועוד יום, ואנשים ממשיכים להתעסק ב... יש ברחובות מסוימים, בערים מסוימות, כל מיני בתי קפה, שאנשים שם יושבים ומשחקים ששבש. כנראה יצאו לפנסיה, יום אחרי יום, שעות, משחקים ששבש. מריח שרוף, מרס. שם, בזבזית, לא צריכה. ועובר עוד יום ועוד יום, אתה רק שומע את שוק הקוביות. אין שם ליום הזה. יום שלא נעשה בו מעשה טוב, יום שבו האדם לא יתקדם מבחינה מוסרית, יום שבו, לא נוצר איזה חיבור נוסף בין הנשמה לבין ריבונו של עולם, זה יום בלי שם. זה יום אוויר, זה אנמי, עבר פה זמן, אבל הוא לא צבוע. באיזה מקום רבי נחמן מדמה, אפשר להגיד שהוא מדמה את ימי חיי האדם, דרך אגב, לא כל כך הרבה ימים. אנחנו מדמים שאנחנו חיים אולי מיליון ימים. אם נחיה 100 שנה, זה 36 אלף ימים, זה לא הרבה. ואנחנו לא, רובנו לא חיים 100 שנה, זאת השם, שנזכה ל-120. אנחנו מדברים על, לא יודע מה, 30 אלף ימים בטוב, ככה איכותיים. זאת אומרת, זה כמו מגש עם נרות, 30 אלף נרות, כל אחד בצבע שונה. יום שעבר זה נר. ניצלת אותו, קראת לו שם, זה נר שדולק. לא ניצלת, נשאר הנר קבוי. בסוף החיים סופרים את הנרות הדולקים. יש אדם, יש לו 36 אלף נרות עליו המגש, אבל תראה, שתי נרות דולקים. כל, מה עשה בכל שאר הימים? ששבש. זה מסתעף. יש אדם, חי מעט ימים, אבל כל ארץ לא דולק. 100% מהנרות דולקים. זה אדם חי אריכות ימים. כל יום עשה היה משמעותי. אז כדי לעבור, כדי שהעולם ימשיך להתקיים, כדי שהשמש תזרח לאותם משחקי ששבש, צריך לעשות חוכה. לעשות צחוק, לעשות איזה, לגשר על הפער הזה, לבקש רחמים, ואז הקדוש ברוך הוא מזריח את, שם, את השמש מחדש. עכשיו, יש הרבה כאלה. זה לא כמה, יש הרבה כאלה שמשחקים ששבש. כלומר, בתור מטאפורה. הרבה מאוד אנשים שמסתובבים, מסתובבים, מסתובבים, וזה זיוף. בסדר, עושים עוד כסף, עוד בילוי, עוד... מה עשית היום? איזה שם קראת על היום? שום דבר. זה נפלא בעיניו, כי זה עניין פלא, שהיום שוחק מן הלילה. טוב, נעצור כאן לערב, נמשיך לראות השם בשבוע הבא. הכי טוב שתביאו את הדפים אליי, ואז חלק לכם שבוע הבא, כי אתם תשכחו. בסדר? אז דפים לכאן. ערב טוב, חזקו ואמצו.